ده كده في المنطقه بتقولها لي مثلا ד' עמוד ב' ממסכת ברכות. הנושא של הסוגיה הוא כמובן יום העצמאות. כן, שורה שלישית, יש 20 עותקים. זה מה יש?
אפשר אולי עוד מסכת ברכות יש פה?
הנה,
כך
תחדל את עמוד ב' בשורה השלישית, אני קורא את זה בפנים. לכולם יש טקסט? אנא עזרו אחד לשני. דקה אמרי עד חצות, תמצאי כמה? והדקה אמרי עד חצות, זה שאנחנו אומרים שקריאת שמע צריכה להיקרא עד חצות לילה ולא יותר, לא מפני שזה עיקר הדין, כי באמת היה אפשר לקרוא את שמע כל הלילה, אלא כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כנתניה, ואז מביאים לזה מקור תנאי, ברייתא, חכמים עשו סייג לדבריהם, זה דברי התנאים, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר, אגב שימו לב שמובן מאליו להגמרא שאדם בא מן השדה, נכון? למדנו את הסוגיה הזאת? למדנו את הסוגיה הזאת? למדנו את הסוגיה הזאת? כן, מתי? בגלות השס, מתי זה היה? שנה שעברה? סך, נלמד את זה מחדש, אין מה לעשות. אלה שכבר שמעו, ולא כן, את היחרים עשו סייג דבריהם כדי שלא יהיה אדם במין השדה בערב. כלומר, קודם כל, דבר ראשון המובן מאליו בגמרא זה שאדם במין השדה,
נעבוד גם, נעבוד
ואומר הלך לביתי ואוכל כמעה, ואשתה כמעה, ואישן כמעה, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתבלל, וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. לכן חכמים אמרו עד חצות, אבל אמרו, אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות, קורא, אם רגיל לשנות, שונה. מה זה לקרות? בתנ"ך. לקרות זה תנ"ך, לשנות משנה, יפה. וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. כן, זאת אומרת, זה הלשון של הברייתא, עד כאן דברי הברייתא. עכשיו שימו לב איך הדברים כתובים. אומר כך, וקורא קריאת שמע ומתפלל. מה ההבדל בין קריאת שמע לתפילה? קריאת שמע זו מצווה לקרוא את שמע, להתפלל זה מה שאנחנו מכנים תפילת העמידה, 18. אז יש גם שאלה בגמרא, ומה ישנה אחת דקתניא חייב מיתה? מה הסיבה שכאן אמר חייב מיתה? מה ישנה בכל דרכת דלה קטניא חייב מיתה? ומה ישנה אחת דקתניא חייב מיתה? כלומר בכל מקום שאומרים גזירת חכמים לא מוסיפים את הביטוי הלא סימפטי וכל העובר על דבר חכמים חייב מיתה, ופה הוסיפו אותו. איבה התאימה משום דעיקה אונס שינה, כלומר אמרו את זה כדי להפחיד את האדם בגלל שהשינה היא חזקה על האדם, ואיבה התאימה להפוקים עד אמר תפילת ערבית רשות כמה שמלת לחובה, כי זה בא להתנגד לדעה שאומרת שתפילת ערבית היא רשות, באים להגיד לנו שהיא חובה. עד כאן הברייתא והדיוק ממנה. מתוך כך התלמוד ממשיך, הוא מדייק דברים מסוימים מתוך הברייתא. אמר מור, קורא קריאת שמע ומתפלל, מסייע לעבר רבי יוחנן. דברי הברייתא האלה מסייעים לדעתו של רבי יוחנן. שמה אמר רבי יוחנן? ואמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומר גאולה לתפילה של ערבית. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. כן, ישנה מחלוקת עתיקה בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. כיצד מסתדר כמה כיצד מתפללים ערבית. בדעת רבי יוחנן, אדם קורא את שמה. עכשיו, לקרוא את שמה, איך זה מתחיל?
בברכות.
בברכות, כן? אשר בדברו מעריב ערבי, ברכת ברוך אתה השם המעריב ערבי, ברכה שנייה, אהבת עולם, אחר כך קריאת שמה, אחרי זה אמת ואמונה. מה הסיום של אמת ואמונה? גאל ישראל. זאת אומרת, מה שבא מיד אחרי קריאת שמה זה גאל ישראל. הברכה הזאת, ברוך אתה השם גאל ישראל, מכונה בתלמוד בשם גאולה. כן, אדם קורא את שמה, מיד אחרי זה אומר ברכת גאולה, אחרי זה מתפלל. אז אומר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של הרב. קודם כל, הביטוי הזה הוא לא ביטוי הלכתי. כשאם מדברים בסגנון הלכתי, צריך להגיד, הלכה חייב אדם לסמוך גאולה לתפילה בערבית. לעומת זה רבי יוחנן העדיף סגנון אגדי. אומר, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. וזה כבר מעורר שלמה רבי יוחנן ישתמש בביטוי כזה. כן.
למה זה
נעשה
את זה
הלכה?
כולם
יהיו
בני
עולם
הבא. למה זה לא היה
הלכה? עוד יותר טוב. כדי שכולם יהיו בני עולם הבא, שיחייב את כולם לסמוך גאולה לתפילה, לגמר. נכון? עכשיו, מה אומר רבי יהושע בן לוי? רבי יהושע בן לוי חולק על רבי יוחנן. אומר, תפילות באמצע תקנו. מה זה תפילות באמצע? בין שתי קריאות שמע. הרי, מה קורה בבוקר? בבוקר כל אדם מסכים, גם רבי יוחנן, גם רבי יהושע בן לוי, שאדם קורא את שמע. ואחרי זה מתפלל, נכון? אחרי זה יש תפילה. זה נכון גם לפי רבי יוחנן, גם לפי רבי יהושע בן לוי. מה קורה במנחה? אדם מתפלל, יש תפילה. זה כולם מסכימים. מה קורה בערבית? כאן מתחילה המחלוקת. לדעת רבי יהושע בן לוי, אדם קודם כל מתפלל, ואחרי זה קורה את שמה. לפי רבי יוחנן, זה לא ככה. קריאת שמע ואחרי זה תפילה. אז מה המשמעות של המחלוקת? לפי רבי יהושע בן לוי, אדם קרא את שמה, וכשהוא הולך לישון, גם קורא את שמה. באמצע יש לו שלוש תפילות, נכון? תפילות באמצע תקנון. יש ערך לזה שהתפילות תהיינה באמצע, מוקפות בשתי קריאות שמה. ממילא התוצאה תהיה שהוא לא יסמוך גאולה לתפילה בערבית, בשחרית, כן? בערבית. לעומת זה, לפי רבי יוחנן, אדם סמך גאולה לתפילה בשחרית, סומך גאולה לתפילה בערבית, אבל התפילות אינן באמצע. עד כאן המחלוקת. מחלוקת עצומה. אבל מה... עד כדי כך שרבי יוחנן אומר שבזה תלוי שתהיה בין העולם הבא. שאלה נשאלת, מה סובר רבי יוחנן מדבר רבי יהושע בן לוי? כלומר, אם אני אשאל את רבי יוחנן... כן.
אבל זה לא...
אני אשאל את רבי יוחנן. רבנו יוחנן, בן פדת. האם לדעתך רבי יהושע בן לוי הוא בן העולם הבא? אז הוא ישיב לי, לא.
אני לא יודע למה זה מתבקש. הוא אומר פה, אם תעשה ככה תהיה בן העולם הבא, הוא לא אומר, כל מי
שעושה ככה
הוא לא בן העולם הבא.
זה לא מה שכתוב. מה הוא אומר? איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. אתה כבר ייקחת את הביטוי. בסדר? אבל רבי יהושע בן לוי הוא, כלומר רבי יוחנן הוא פה נחרץ. אתה רוצה לדעת מי בין העולם הבא? זה מי שעשה את זה. לא עשה את זה? אני מבין, בכלל הן אתה שומע עליו, שהוא לא בין העולם הבא. אז אם כן, רבי יוחנן יש לו עמדה מאוד תקיפה נגד רבי יהושע בן לוי. הוא אומר, רבי יהושע בן לוי, הוא לא בין העולם הבא. זה עוד שאלה שנייה. איך ייתכן שרבי יוחנן ככה ידבר על רבי יהושע בן לוי? במיוחד, עכשיו, שאלה שלישית שנשאלת, האם רבי יהושע בן לוי, סתם ככה, לפי מה שידוע לנו עליו, יש לו חלק לא עליו או לא?
הוא
עלה שלום.
הוא
בן העולם. כן, יש לך חילוק כזה. אבל כל מנים, במסכת סנהדרין כתוב שחור על גבי לבן שיש לו חלק לעולם הבא. זה מסכת סנהדרין שרבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי ושאל אותו, אתנה לעלמא דעתי, האם אני מגיע לחיי העולם הבא? אמר לו, אם ירצה אדון הזה, כלומר, בעזרת השם. אחר כך הוא שאל אותו, אימת עתה משיח, מתי יבוא המשיח? אמר לו, זיל שיילה. כן, לך תשאל אותו.
אימי
ישבו בריחי. כן, מה?
אימי ישבו בריחי.
לא, אליהו הנביא אומר לרבי יהושע בן לוי, שישאל את המשיח מתי הוא בא. אז אמר לחגי, כמו שאל אותו איפה נמצא המשיח, הפתחה דקרתה, בני עניי סובלי חולאים, והסיר חד ושאר החד, אמר דילמה בעינה ולא ישתהה, כן? זוכרים את הביטוי, כל זה בארמית. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו הוא אומר לו, הולך לפתח של רומא, שם בין העניים, שם בפתח של רומא, אתה תראה, יש אחד שמנקה את התחבושות שלו, אז כל כולם פותחים את כל התחבושות בבת אחת, מנקים, מחזירים את התחבושות, הוא עושה תחבושת אחת, מחזיר, תחבושת אחת מחזיר, כי הוא אומר שאם הוא יצטרך לגאול, שלא יתעכב. טוב, הוא הולך לרומא, אומר לו, שלום עליך רבי ומורי, איך אומר למשיח? אומר לו, המשיח, שלום עליך בר לוי, הבן לוי. אמר לי, אמת אתה מר, כלומר, מתי כבודו יבוא? אז הוא אומר, היום. אני לא היום. חזר לאליהו הנביא. שואל אותו אליהו הנביא, נו, מה הוא אמר לך? אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, שלום עליך בר לוי. אמר לי, אבטחך לך ולאבוק לעלמה דעתי. הבטיח שאתה ואביך יש לכם חלק לעולם הבא. אז אם כן, נשאלנו הוכחה, שרבי יהושע בן לוי, יש לו חלק לעולם הבא, שחור על גבי לבן בגמרא. אחר כך רבי יהושע בן לוי אומר, אבל אמר לי, שיקר, משקר כשקר בי, זה אמר לי היום ולא אתה. הרי הוא שיקר, שהרי הוא אמר שהיום הוא יבוא ולא בא. אמר לו, לא הבנת. הוא כיוון, היום, אם בקולו תשמע, זה תחילה של פסוק. היום, אם בקולו תשמע. עד כאן דברי הגמרא. צריך להבין, כל הסיפור הזה אומר דורשני. אז יש לנו פה מספר שאלות, נכון? למה רבי יהושע, למה רבי יוחנן השתמש בסגנון אגדי? שאלה שנייה, מה הוא חושב על רבי יהושע בן לוי? שאלה שלישית, איך להבין את הסיפור במסכת סנהדרין? שמה שהמשיח שיקר וכל מיני סיפורים כאלה, מה זה אומר? בסדר? מספיק הסתבכנו? סבבה. עכשיו, אז זה אנחנו משאירים בסטנדביי. שאלה שנייה. ברכת ברוך אתה השם ועל ישראל נאמרת פעמיים ביום. נאמרת בשחרית, ברכת גאולה של שחרית, ויש ברכת גאולה של ערבית. שאלה מבקשת, מה הצורך שלנו להזכיר פעמיים ביום את העובדה שהשם גאל? וכי לא היה די בכך שנזכיר פעם אחת. שהרי לאיזה מאורע אנחנו מתייחסים כשאנחנו אומרים גאל ישראל? מהו המאורה שיש לנו בראש? יציאת מצרים. לאיזה שעה של היום הייתה יציאת מצרים?
היום.
היום הם יזו ולילה
נגיד. תסתכלו בדקטט. אין לכם. אני מביא כאן סוגיה בדקטט עמוד א'. יש כאן ציטוט של ברייתא. הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. פסוק בדברים. וכי בלילה יצאו? והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. וכן, זו הקושיה של התנאים. כיצד ייתכן לומר שיצאנו בלילה, והלא לא יצאנו אלא בבוקר? אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. כלומר, יצא לפי זה שמאורע הגאולה הוא מאורע כפול, יש התחלת בגאולה בערב, יש גאולה בבוקר. זאת אומרת, כיוון שיציאת מצרים נעשה בשתי פאזות, אז אנחנו כנגד התחלת בגאולה, התחילה להם גאולה, ככה אומר למה, התחלת בגאולה, אנחנו כנגד זה אומרים את ברכת גאולה של הערב, כנגד גאולה שלמה או גאולה סתם, אנחנו אומרים את הגאולה של הבוקר. מה פירוש התחילה גאולה ומה זה גאולה ממש? זה רש"י מסביר לנו הכל. מערב נגאלו, אומר רש"י, נתנו להם רשות לצאת. אחר כך אומר רש"י, לא שמעו להם לצאת עד בוקר. זאת אומרת, הייתה הכרזה של פרעה פוליטית שבה הוא אומר, אתם יכולים לצאת. הצהרת פרעה. בסדר? זאת אומרת, פרעה ועבדיו אמרו, זהו, עכשיו אתם יוצאים ממצרים. המימוש של הרשות הזאת, הפוליטית, נעשה רק למחרת הבוקר. הגמרא מכנה את זה שני שלבים. התחלת בגאולה, גאולה. הפרש ביניהם שש שעות. כן, כי הרי ההצהרה של פרעה הייתה בחצות לילה, והיציאה הייתה עם הזריחה.
זה אידיאלי? או שיש פה אולי...
מה אכפת לך? מה אכפת לך?
תקנו
את
עצמם, תקנו להם רשות,
והם לא רוצים להגן לבוא. שמה, הגמרא אומרת שהם אמרו לפרעה, אנחנו לא גנבים בלילה. לא יוצאים בלילה, אלא לאור יום, משפט גלות. כן? שלא יגידו על פרוטוקולים וזה, נכנס. משפט גלות. זה מה שהגמרא בדפתית אומרת. עכשיו זה מאיר לנו, בהערה אחרת לגמרי, את מה שעולה פה בסוגיה בדפדלת. מה פירוש הדבר קודם כל לסמוך גאולה לפילה? זאת אומרת, אני אומר את המילים, ברוך אתה השם גאל ישראל, ומיד אחרי שאמרתי את המילים האלה, אני מתחיל את התפילה שלי. זאת אומרת, למי מופנית התפילה? למי שגאל ישראל. אני אומר לו, זה מסגרת התפילה. נכון, יפה. טוב, אז אני מבקש סליחה מכל מי שהיה בשיעורים האלה. כן. עכשיו, כן, ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז אני מתפלל. זאת אומרת, אפשר לומר שמאז שחרב הבית, מאז שחרב את המקדש, יש איזושהי בעיה ליהודי המצוי לדעת למי הוא מתפלל. כל זמן שבית המקדש קיים, התפילה מופנית למי ש... למי שיש לו בית בירושלים. אתה גם שואל כל גוי, תגיד לי, למי היהודי מתפלל? אז אני אגיד לך, הם מתפללים למי שיש לו מקדש בירושלים. לא משובה. אבל משעה שהמקדש חרב, אין ייחוס גיאוגרפי, אז אתה צריך לייחס את התפילה שלך למי שעשה דברים גדולים בהיסטוריה. הדבר הגדול שאנחנו מכירים, גאולת מצרים. לכן הוא אומר, ברוך אתה השם גאל ישראל, ואתה ממלא, יש להניח שאתה עתיד לגאול אותה. לכן, דרך היכולת שלך לגאול, אני מכיר אותך. כן? על פי הכלל, דע לפני מי אתה עומד. השאלה היא, ביחס לאיזו גאולה אני יכול להכיר את השם? האם המאורה של הלילה שפרעה קם באמצע הלילה וזרק אותנו ממצרים, האם דרך זה אני יכול להכיר את השם? או שאני אגיד לא, הקדוש ברוך הוא רק אלוהי הגאולה של הבוקר. ואתם את ההשלכה?
לא.
אני חוזר. האם הקדוש ברוך הוא אלוהי הגאולה, או שהוא גם אלוהי התחלת הגאולה?
הגאולה מה? הגאולה ישר למצרים.
כן, אבל איזה שלב של היציאה? היציאה בפועל.
כן.
מה שקרה בלילה, שפרעה החליט להוציא אותנו, אבל זה שום דבר מבחינתם, אפשר להגיד. לכן אומר רבי יהושע בן לוי, כיוון שזה שום דבר, אני לא מתפלל לאלוהי הגאולה הזאת. מה שקרה רבי יוחנן, שמחשיב מאוד את ההתחלת עד הגאולה, אומר, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שעשה את ההתחלת עד הגאולה. זה הבחנה עצומה.
כן.
לברר מהו הערך של התחלות. כן? והאם ההתחלות הן מספיק חשובות בעינינו כדי להתייחס אליהן או לא. כן.
לא אומרים שאין דבר המלך ביד השם, אפשר להגיד, זה לזה ביד השם.
אתה מדבר כמו רב יוחנן. כן? כן, בבקשה.
הוא
היה דבר
לאיזה
ערך
הגאולה?
זה השאלה איזה אל. מי הוא אלוהי ישראל? האם אני שמה מכיר אותו? הרי הוא גם עושה את מצבי הגלות. למה שלא נתפלל, ברוך אתה השם, אשם את ישראל בגלות. כן? מגלי ישראל. זאת אומרת, יש פה חילול השם. לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על מצב רע, אף על פי שגם הוא המקור של זה, אנחנו לא נעשה את זה. מי הוא אלוהי ישראל? מהי המהות העיקרית של ההתגלות שלו? זה שהוא מסוגל להיות. כן? אלוהי ישראל זה אלוהי ישראל הגואל. אגב, ככה הוא הגדיר את עצמו במעמד הר סיני. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוציאך מארץ מצרים. זה המקצוע שלי, הספציפיות שלי, זה להוציא ממצרים. זה לא שלמה. כן? בריאת העולם, זה מוזכר דרך אגב. חוץ מזה אני גם בראתי את העולם, כי ששת ימים עשה השם את השם ואת הארץ, אבל זה לא הענף העיקרי שלי. כן, הרב.
אני רוצה לברך אותך. רבי יוחנן גייטו, כן. ואין זו ולתורה, כי אין כתוב נתתי לכם את הנתי על תעבור, ואין לכם הרב שם, כי אני לא רוצה להכיר אותי. זה משהו. הוא מומד על את האמירה ואת המיטה, וכמה שאתה נותן, כמה אתה מקבל, נכון?
הוא רע. יותר. אני יותר.
תודה רבה. טוב, איפה היינו?
פעולה והחסדים.
כן.
רבי יוחנן מכיר בהתחלתה.
כן, רבי יוחנן רואה ערך, כן, בהתחלתו. זאת אומרת, בשבילו, מבחינתו, כשהתחלת לגאולה, זהו מצב שבו אני יודע את השם. אני יכול בוודאות לומר, הקדוש ברוך הוא אלוהי אותה התחלת.
רבי יהושע רואה את ההתחלתה.
אז למה רבי יהושע בן לוי יש לו קושי עם זה? כי רבי יהושע בן לוי אומר, כשמשהו התחיל, אולי זה לא ייגמר. כלומר, אתה רבי יוחנן, אתה אדם מלא אופטימיות. אתה ראית התחלת, אתה משוכנע שזה ההתחלה של הסוף. אבל אולי זה לא זה. אולי זה ייגמר.
אבל קרה.
מה?
גל ישראל. גל ישראל.
לא, התחיל לגול. אז אולי התחיל וזה ייקשל בסוף.
כי המדרש מספר שהם רק לשלושה ימים אמורים לצאת ולחזור.
למשל, הנה, אז רבי יהושע בן לוי, הוא לא שמח כל כך, הוא לא בוודאות קובע שזה גאולה, עד שלא עברו את ים סוף. אולי עד שלא נכנסו לארץ ישראל.
מה מההבטחה?
הבטחה, יש עיכובים להבטחות. הרי למשל, לא נכנסו לארץ ישראל באותו דור, נכון? נכון? אחרי את המרגלים, יש כל מיני עיכובים. מי יודע מה יהיה בדרך? זה כמו שלמשל, כששלמה המלך, כשדוד אמר להמליך את שלמה, באותו יום הייתה המלאכה של אדוניהו ואחיו של שלמה, דוד נקט עמדה בעד שלמה נגד אדוניה, אז הוא אמר, תיקחו מהר את שלמה על הפרדה שלי, תורידו אותו אל הגיחון ושם תמליכו אותו. ואז נתן הנביא עונה, אמן כן יאמר השם. לא, זה כך אומר בניהו בן יהוידע, אמן כן יאמר השם. מה שואלת, מה הוא צריך להגיד, להגיד את זה? הרי סך הכל בין הבית של דוד לגיחון יש 200 מטר. זה מה? הרבה מקטרגים יש מכאן ועד גיחון.
לגבי רבי יוחנן, כבר היה בדור שהתיישמו חלק מדברי הנביאים, כמו שרבי עקיבא אמר, זה שהוא צחק כשיצאו עם שואלים בית הקודש הקודשים.
נו,
נו,
אז... אבל גם רבי יוחנן חי בדור הזה, בין אותו דור רבי יוחנן ורבי יוחנן. מה אני אעשה? אגב, מי יותר גדול בתורה? רבי יהושע בן לוי או רבי יוחנן? רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי הוא גדול מאוד. אז אתם רואים פה, יש...
יש רבי יהושע בן לוי בתורה שדרך ההבטחה שלא בטור שתתממש, אנחנו לא
מכירים את הכל הזאת. נכון. כלומר, מה שבעצם מתחולל בנפש רבי יהושע בן לוי זה
הספק.
לא, לא היה...
אז מה? ורבי יהושע בן לוי הגדול ממנו.
זה לא
חוזר
פה.
מה? רבי יהושע בן לוי הגדול הדור. עושה אידיאליזציה של הספק.
הרב מגדיר את זה טוב, זה לא חייב של
ספק.
הוא יכול להיות שהוא קובע תהליכים של להגיד התפילה, הוא קובע את זה כי דברים עובדתיים שכבר קרו.
למה?
זה שאני מאמין, זה לא יותר מציאות.
למה?
למה?
כלומר, רבי יוחנן אומר שזה כן יותר מציאות, זאת אומרת.
לא, לא, אצלי אולי, אני מבין את זה, אני חי את זה, אבל זה לא, אני מבין את הגאולה שתהיה מתוך את ההתחלה של עכשיו, אבל זה לא במציאות, זה רבי שאתה אומר, אני מוכר, איזה רציפים, איזה שאר מיגר, אנחנו מבינים את זה כספק, זה לא ספק.
טוב, נגיד שזה לא ספק, נגיד שזה לא ספק.
רק בדיעבד אבל, זה רק אחרי הגאולה, רק...
אחרי הגאולה אני יכול להגיד זה בסדר. כן, זה, יש בבן איש חי, הבן איש חי כתב פירוש על הסוגיה הזאת. בספר בן יהוידע, בן יהוידע. שם הוא אומר שהמחלוקת שלהם זה כשיש נס, ואני יודע שעתיד להיות נס גדול יותר אחריו, האם לעשות יום טוב על הנס הראשון, או לחכות עד הנס השני. איך מסביר הבן ישראל? זאת המחלוקת. כן, ככה אומר בישראל, אבל יש פה מחלוקת, זה נס קטן, על נס קטן מה נס יום טוב, נחכה שיהיה גדול, נכון? נחכה שהמשיח יבוא לכל תרועה ספיריוכולית. השאלה היא ככה, למה אתה קורא התחלת? למה אתה קורא גאולה? זאת השאלה. לפי מה שראינו ברש"י, התחלת זה הרשות שנותנים הגויים. הגאולה זה כשאתה יוצא מעבדות לחירות. אם תתרגם את זה במונחים מודרניים, אז מה זה התחלת לגאולה? בדורנו, הצהרת בלפור. מה זה הגאולה? זה הקמת המדינה. יצא לפי זה שהמחלוקת רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן זה האם לעשות יום טוב על הצהרת בלפור או לא. אבל על הקמת המדינה, מובן מאליו לפי רש"י, שלא תהיה מחלוקת. אבל בזה לא נחלקו. כל המחלוקת זה ביחס לזמן שבו הגויים נותנים את הרשות. האם זה מספיק חשוב כדי לקבוע יום טוב? שאלו את הרב קוק בזמנו, בזמן המנדט הבריטי, מדוע שלא נעשה יום טוב לכבוד כיבוש ירושלים על ידי אלנבי. כי אלנבי כבש ירושלים כדי ליישם את הצהרת בלפור. אז זה המימוש הפוליטי הראשון של עצמאות ישראל במיד עצמה, הקמת בית לאומי לעם היהודי. אז אולי כדאי, כבוד הרב קוק, שאתה הרי הרב הראשי לפלסטינאי, אולי כדאי שאתה תקבע יום טוב. ענה הרב קוק, המצב של היישוב כעת הוא של דיכאון מפני הפרעות, זה היה בתקופת פרעות תרפת, זה אומר, במצב הזה אני לא יכול, כי יש יותר מדי עצבות בעולם, אבל באמת היה ראוי. הלכה לא כזה ולא כזה, ואנחנו גם נזמין אשתו ספות על זה. כי אם לא יודע אם שמת לב, אתה לא סומך גאולה על תפילה בערבית. אתה אמנם אומר כי השמה לפני התפילה, אבל באמצע יש לך קדיש. השקיבנו זה אין לו בעיה, אבל קדיש הוא הבעיה. יש בעיה, זה מה אומרים לקדיש.
רגע על ישראל.
כן. אתה זוכר פעם מכל על תערבית.
לא,
אני מודה
שלא
דפית על זה. כן, נו.
או שלא
שם לב. טוב,
סדר,
נו. אומרים השקיבה, נו. אחרי זה קדיש. אז הקדיש הוא השאלה. אם צריך לסמוך בגלל התפילה, מה אתה אומר קדיש? השקיבה הוא לא בעיה, אנחנו נסביר את זה בהמשך. מה עם הקדיש? כן? אז זה לא כרבי יהושע בן לוי, זה לא כרבי יוחנן. מוזר, נו.
פה הרב אמר ששאלו את הרב על
כי זה מה ששאלת שואל.
ואם היינו שואלים את הרב קוק על להצהרת בלפור,
זה חן שאלת זה, הוא היה אומר לסודך.
למה לא עשו?
הערבים עושים, כאילו. כן. עכשיו, אם כך, יש פה הבדל, הצלת לגאולה, לגאולה, על הצלת לגאולה יש מחלוקת, האם ראוי לחגוג או לא. האמת היא, שכדי להבהיר יותר את הדברים, גם המושג, גם הגאולה היא מן הגאולה שלמה. יש לנו שרש בשם מוצגים. התחלת לגאולה, יש לנו גאולה, יש לנו גם גאולה שלמה. אנחנו הרי מצפים לגאולה שלמה, למרות שאנחנו כבר 50 שנה בגאולה, אנחנו הרי מצפים לגאולה שלמה. הגאולה, ביחס לגאולה השלמה, הגאולה סתם, היא התחלת לגאולה גם. לכן זה קצת מיישב את הנוסח הקשה של התפילה לשלום המדינה. בתפילה לשלום המדינה אנחנו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו על מדינת ישראל. זה לכאורה טעות. כן, ראשית צמיחת גאולתנו, אתה יכול להגיד על המנדט הבריטי. אבל להגיד ראשית צמיחת גאולתנו על המדינה זה לכאורה טעות. אתה יכול להגיד גאולתנו. אבל ביחס לגאולה השלמה זה כן התחלת הגאולה, ולכן אותה מחלוקת שיש בין רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן יכולה בלימוד זכות הרבה להיעסק גם בימינו. אני אומר את זה כדי ללמד זכות על החרדים. בסדר? עכשיו בוא נמשיך.
לא
אומרים
ככה.
מה?
בגלל
זה
לא
אומרים
ככה.
כן, אבל יש פלפולים. המציאו בבני ברק פלפולים. מה הפלפולים? להגיד, יש, זה לא התחלת דגאולה, זה עקבתא דמשיחא.
לא,
זה
לא
עקבתא.
לא,
לא, גם בבני ברק שמעתי בנקר. אני מבקר בארץ ישראל.
לא
אומרים כלום. יש גם, יש גם מתנגדים, אומרים זה מה זה סתם. זה כבר הרביכה לא הולדה על אדם. עכשיו, אז כאן הגמרא שואלת איך אפשר ליישב את הדברים, איך מכריעים במחלוקת. כשיש לכם מחלוקת בנושא כלשהו, לכאורה, אפשר פשוט, מה עושים שני רבנים שרבים על משהו? מה הם עושים? כדי לברר את האמת. מביאים או מקורות, או סברות, נכון? יש מקורות כתובים ומודפסים ויש סברות של השכל הישר. אז אולי בוויכוח הציוני חרדי היה אפשר להביא מקורות כתובים או סברות הגיוניות. אז הגמרא כאן אומרת במה היא תריפה לגי? מה מחלק ביניהם? אי בית אימה קרא, אולי זה הפסוקים, אי בית אימה סברה, ואם תרצה תאמר שהסברה מחלקת. עד כאן זה נראה מאוד יפה, רק שאנחנו נראה שזה בכלל לא עובד. למה? איבא הייתה מסברה, זה רבי יוחנן, בואו נראה את הסברה. רבי יוחנן סבר, גאולה מאור תנה מהווה. יש גאולה כבר מן הערב. אלא, גאולה מעלייתה להביא אל הצפרה. אבל גאולה שלמה, אבל גאולה שלמה אינה אלה עד הבוקר. עכשיו מה אומר רבי יהושע בן לוי? ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון להביא אלה מצפרה, כיוון שאין הגאולה אלה מן הבוקר, להביא גאולה מעלייתה, אין גאולת הערב גאולה שלמה. מה הם אמרו? אותו דבר, נכון? כלומר, מה אומר? אחד אומר, כיוון שזה ההתחלה, זה ההתחלה של הסוף. השני אומר, כיוון שזה רק ההתחלה, זה לא הסוף. אבל הם אמרו אותו דבר. טוב, אז אולי, ואני אומר, כלומר, אותם טיעונים הגיוניים משמשים לזה למסקנה אחת, ולשני למסקנה אחרת. טוב, אז אולי המקורות. ואם הייתם מקרא, אז אולי הפסוקים. ושניהם מקרא אחד דרשו. זה לא שלזה יש מקור אחד, ולשני יש מקור אחר. את אותו מקור הם לומדים אחרת. למה? דכתיב, בשורבך ובקומך. כלומר, בשורבך זה קריאת שמה של ערבית. בקומך, קריאת שמה של שחרית. רבי יוחנן סבר, מקיש רבי יוחנן. הוכחה נפלאה, לא? בשורבך ובקומך. שמו שעשית בקומך, תעשה בשורבך. רבי יהושע בן לוי סבר, לא, מקיש שכיבה לקימה. מה קימה? קריאת שמה סמוך למיטתו, אף שכיבה נמי קריאת שמה סמוך למיטתו. הרי בבוקר קמת, בינך לבין קריאת שמה לא יפריד שום דבר. בין המיטה לבין קריאת שמה לא היה שוב הפסק. קמת, אמרת קריאת שמה, אחרי זה התפללת. אותו דבר בערב, רק שקריאת שמה תהיה סמוכה למיטה. ולכן, תפילה צריכה להיות לפני קריאת שמה. לא, קריאת שמה על המיטה זה סיפור אחר לגמרי, זה לא קשור לזה. עכשיו, יוצא לפי זה, שמאותו מקור אפשר ללמוד שתי מסקנות הפוכות. טוב, עכשיו פה נשאת השאלה. מה זה להיות בין העולם הבא? כן, זה הזכרת את זה. איזה הוא בין העולם הבא? תעייף כן. תחישה. איזה הוא בין העולם הבא? ומסכת תענית. דף קסטן עמוד א' לא, לא דף רבי ברוקה חוזה. רבי ברוקה ממחוזה, חוזה כבר ממחוזה, הרב שכיח בשוקה דבלפת. אז אותו רבי ברוקה היה מצוי ברחוב, שוקה זה רחוב של בלפת, בלפת זה מקום. הרב שכיח אליהו גבל, אליהו הנביא היה נגלה אליו שם. האדם שיש לו גילוי אליהו הנביא ברחוב, לא כל אדם זוכה לגילוי אליהו הנביא ברחוב. אמר לה, איקה בהי שוקה בר על מה דעתה? שאל אותו, האם יש בשוק הזה בין העולם הבא? זה ביטוי שרבי יוחנן גם כן. אז אתם מבינים, המורה מאוד מתעניין האם הוא בין העולם הבא, על עצמו גם כן. אבל הוא שואל על כל האנשים שברחו. אמר לה, לא. אמר לו, אין בכל השוק הזה בין העולם הבא, כולל כמובן רבי ברוקה בעצמו. אמר לה, עד אחי ואחי חזה אלא הוא גברה דבסה עם מסעני מוכמי ולא רמי חוטה נפחיתה בגלילה. פתאום הוא ראה אדם שהיה לובש נעליים שחורות ולא שם תחלת בבגדו. אמר לה, היי בר על מה דעתה הוא. כלומר, הוא אומר, זה בין העולם הבא. זה שיש לו נעליים שחורות זה סימן שהוא לבוש כמו גוי. היהודים לא לבשו שחור. הוא רואה אחד לבוש שחור, ואתה רואה, זה הוא בין העולם הבא, ואין לו ציצי, הוא בין העולם הבא. מאוד מוזר. טוב, עכשיו הגמרא מספרת מי היה האדם הזה. אני כאן מדלג, כי זה לא משהו מעניין אותי. איך? בסוף, הדי אחי ואחי עתו הנח תרי. תרי אחי. כלומר, באו שני אחים לרחוב. אמר לה, הנח נא מבני עלמא דעתנינו. אמר לו אליהו הנביא, גם אלה שעכשיו נכנסו לרחוב, שני האחים האלה, הם בני העולם הבא. אז אלי גבאיו, בא אליהם, אמר לה, הוא מה יהיה עובדי חוש. שאל אותם, מה אתם עושים? מה עשית? מה המקצוע שלכם? אמרו לה, אינשי בדוח הענה, נבד חינן עציבי. אנחנו אנשים בדרנים, ומצחיקים לבני האדם העצור. אנחנו הולכים מהיר להיר, מצחיקים אנשים. סימן שאנחנו בני העולם הבא. מעניין? אז הוא לא בין העולם הבא, והם כן. פשוט מאוד. יש הבחנה בין להיות בין העולם הבא, לבין מי שיש לו חלק בעולם הבא. אם אני אומר על עצמי, למשל, אני בן ירושלים. אז מה אתה עושה בילדים? אני בא לי ביקור. אבל המקום שבו אני מרגיש בבית זה ירושלים. בתל אביב יש לי חלק. אז אם אדם הוא בן העולם הבא, סימן ש... אם אדם יש לו חלק בעולם הבא, סימן שהוא בן העולם הזה. כלומר, אדם שהוא בן העולם הזה, הוא מרגיש בבית גם, הוא מלא דאגה, מה יקרה לי כשאעזוב את העולם הזה? אומר לו, אל תדאג, שמרנו לך חלק שם. יש לך חלק בנחלה. בעולם הבא. אבל אתה בין העולם הזה. ולכן האנשים האלה, יש להם מה שנקרא נפש דתית. הדאגה של דאגת החיים שלהם זה, האם יש לי חלק מהעולם הבא? זה מה שמטריד אותם. לעומת זה, יש אנשים שיש להם, יש להם חלק בעולם הזה. אבל אין בני בית דווקא בעולם הבא. איך אני יכול לדעת את הדבר הזה? אז עכשיו הגמרא בתענית אומרת, אם אתה מסוגל לחוש הומור, אתה מסוגל לצחוק בעולם הזה, סימן שאתה בין העולם הבא. כי אם אתה פתח את החדשות הבוקר, ושמעת מה שקורה בעולם הזה, לא בא לך לצחוק. אי אפשר לצחוק. אם בכל זאת אתה צוחק, זה אחת מן השתיים. או שאתה אדם ציני, כלומר רשע, כמו ישמעאל, שזרקה אותו שרה על זה שהוא צחק, או שאתה אדם שרואה את העתיד להיות. אתה איש העולם הבא. ופה בעולם הזה אתה רק בביקור. לכן אתה כבר סופר. מובן? לכן, אתם מבינים את ההבחנה בין בין העולם הבא לבין שיש לו חלק לעולם הבא? מצוין. עכשיו, יוצא לפי זה. שכאשר העתיד מתחיל להתממש, מי יכול לדעת אם באמת זהו זה או לא? בין העולם הבא, כי יש לו שייכות טבעית. למאורעות העתידיים. כשזה מתחיל להתממש, הוא מריח את זה. הוא אומר, זה מה שאני מכיר, לזה אני מצפה כל הזמן, אז זה התחיל. אז כבר בהתחלה הוא שמח. לעומת זה, בין העולם הזה, שיש לו חלק לעולם הבא, כשהוא רואה את התחלת המאורעות, הוא לא יודע אם זה זה או לא. זה זר בעיניו. לכן הוא נשאר בספק. עכשיו, אתם מבינים, אדם כזה, אי אפשר לחייב אותו לסמוך גאולה לתפילה. לכן רבי יוחנן לא אמר חייב אדם לסמוך גאולה לתפילה. רבי יוחנן אומר, זה הוא בין העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. מי ששמח בהתחלת הזה גאולה, סימן שהוא בין העולם הבא. מי שיש לו ספק, סימן שהוא בין העולם הזה, שיש לו חלק העולם הבא. יוצא לפי זה, שזה בכלל לא עניין של אינטליגנציה, אלא זה עניין של שורש נשמה. לכן אפשר להבין, איך זה שיפעמים יש אנשים פשוטים ולא כל כך חכמים, שמבינים דברים שגדולי הצדיקים והחסידים לא מבינים. זה שורש נשמה אחר, פשוט. אלה בני העולם הבא, אלה יש להם חלק בעולם הבא. ולכן, אי אפשר לבוא בטענות גם. כי אי בעיתם מטרה, אי בעיתם הסברה. בין לפי המקורות, בין לפי הסברות, אתה יכול להסתכל כך, להסתכל כך. אז ההכרעה איננה שכלית, אינטלקטואלית. הרי תהיה שורש הנשמה שלך. אם אתה בן העולם הבא, אתה סומך גאולה לתפילה בערבית. כן. זה מדרגה אימונית. כן, כולם מגיעים מעולם הבא, אל תדאג.
לא, זה בין העולם הבא.
זה מדרגה בנפש.
איך
אתה יכול לצל רבי יושב, הוא היה יותר גדול בתורה, אבל פה לוקח לו בתורה, יהיה לי בדרך.
אבל
זה לא תורה. לא, הגישה הזאת, רבי יוחנן, גם אם הוא היה בלי תורה, היה בין העולם הבא. כי יש לו, הוא מושרש מצד הנשמה שלו בעולם אחר. יש אנשים כאלה שבעולם הזה מרגישים בבית מלאי חרדה מהמוות. יש אנשים שבעולם הזה מרגישים בתחנת מעבר, נכון? זה אופי כזה, זה לא קשור לתורה.
זה סתם אופטימיות, זה עולם הגדרה מסוימת של אופטימיות. גאולה, זה לא קשור
לאופטימיות. זה אופטימיות, ודאי, מה זה גאולה? אם אתה אומר שיש גאולה, סימן שאתה אופטימי, אתה אומר העולם עתיד להיות טוב יותר.
זה מתוך הצרה, וזה שעכשיו מצוות השם מתחיל להתגלות,
נכון, נכון, מה זה קשור לתורה? מה זה קשור לתורה?
סתם זה
קשור לאופטימיות. האופטימיות, נכון. וואו, אנחנו בעולם הבא, כן, מה אתה אומר? נכון, חלק כן. נכון, זאת אומרת כל ישראל, אפילו הרשעים, יש להם חלק עולם הבא. אפילו אלה שהם בינם בני העולם הבא, יש להם חלק עולם
הבא.
זה מנחם, זה קצת אחרת. אני אומר, המשפט הזה, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. המשפט הזה הוא התחלה של פרק עשירי במסכת סנהדרין. מה? עשירי. התחלה של פרק עשירי במסכת סנהדרין, זה המשפט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הפרק הזה, עכשיו, אני צריך לתת שם לפרק, נכון? למשל, יש פרק במסכת בבא מציעא. אלו מציאות שלו, ואלו חייב להחריב. אז איך נקרא הפרק? אלו מציאות, נכון? אז גם כן, הפרק הזה שמתחיל במשפט כל ישראל שם אחרי כל המבא, צריך לדעת איך לקרוא לו. אז זה תלוי. בתלמוד הבבלי, הפרק נקרא בשם חלק. למה? כשאני קורא משפט כזה, אני מאוד שמח. מה משמח אותי? אם כל ישראל שם אחרי כל המבא, אז יש לי חלק. אז מה ידאיג אותי קודם כל? חלקי. ראיתי שכל ישראל שם חלק עולם הבא, עכשיו אני שמח. אז אני קורא לפרק בשם חלק. ככה זה נקרא בבבלי. הבבלי הוא דתי. הבבלי דואג לפרט. לעומת זה בתלמוד הירושלמי, קוראים לפרק הזה בשם אחר לגמרי, קוראים לו כל הזמן. זאת אומרת, אני קורא את המשפט הזה, אני שמח. תראה, החלק שלי לעולם הבא לא כל כך מעניין אותי, אבל אני רוצה לדעת, האם כל היהודים יש לכם? האם כל ישראל יש לכם? הכלל הוא המעניין אותי. דאגה לאומית. כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, איזה יופי. לכן בירושלמי נקרא הפרק בשם כל ישראל. הבבלי נכתב בשביל מי שיש לו חלק לעולם הבא, והירושלמי נכתב בשביל בני העולם הבא. שיטה אחרת לגמרי, זה דתי, זה לאומי. על אותו משפט, אם הייתם מטרה, אם הייתם הסברה. אז תלמד את אותם המקורות בשני אותנים שלנו.
לא נכתב, זה רק
משהו,
לא
יכול להיות
שנכתב בשביל בני העולם הבא.
לא, כל ישראל. בן העולם הבא דואג לחלקם לאלה שהם לא בני העולם הבא. אני, נגיד, בן העולם הבא, ואני דואג, מה יהיה עם חלקם של אלה שאינם בני העולם הבא? יש להם חלק? אומר, אל תדאג, כל ישראל שם. השאלה אם באים לשמח אותי או לנחם אותי. זאת השאלה. בסדר? עכשיו, לפי זה אפשר להגיד רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי פוגש את אליהו הנביא בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. שואל, האם יש לי חלק? כי רבי יהושע בן לוי הרגיש שהוא בן העולם הזה. לכן הדאגה הנפשית שלו זה האם יש לו חלק. עכשיו, מה היה סדר השאלות שלו? הוא קודם כל שאל את אליהו הנביא, האם יש לי חלק לעולם הבא? שאלה שנייה, מתי בא המשיח? אז מה עניין אותו יותר? הפרט או הכלל? הפרט, עצמו. חוץ מזה, אחרי שברור לי שיש לי חלק לעולם הבא, יש לי שאלה נוספת. מתי עם ישראל יגיע? זה הנפש שלו.
יש
אנשים שהם מרבים נכון. עכשיו, קדוש מאוד רבי יהושע בן לוי, אחד מאלה שנכנסו לגן עדן ממאה. וזה לא סתם, רבי יהושע בן לוי זה אדם אדיר. אין מה שידוע לנו עליו, זה משהו עצום. אבל תראה איך הוא מדבר. הוא קודם כל שואל, יש לי חלק בעולם הבא? בסדר, הרגעת אותי. עכשיו אני שואל, מתי תבוא הגאולה? עכשיו, כשהמשיח אומר לו, יש לך חלק בעולם הבא, אז הוא מתחיל לשאול, אבל הוא שיקר כי הוא אמר היום ולא בא. זאת אומרת, מה אם אתה אומר שהדברים שלו שלום עליך בר לוי והם נבטיח לי חלק בעולם הבא, אז מתחילה להטריד אותי השאלה למה הוא משקר ביחס למשיח. זה מערער את האמינות שלו גם ביחס לעולם הבא. מה זאת אומרת? למה לא?
זה אמור לי
לבוא מתוך גישה אמורית. אתה ניכר מתוך שאלתך שאתה בין העולם הבא. כן? זה קשה לך להבין שיש סגנון חיים אחר. אבל תשמע, אנחנו מכירים צדיקים עצומים שכל דבריהם האימוניים מלאים מדיבורים על זה שצריך, על חצל.
זה בלי
אילן, נכון? זה חצל. לא יודע,
זה לא
יודע. זה לא מעולה. אבל זה צדיק. זה התקשויות האישיות? יכול להיות שפגיעו שהוא יותר? בסדר, בסדר. כמה תקשב? אני רק מביא לך עובדות, מה שהתלמוד אומר. התלמוד הוא מאוד עדין, לכן הוא לא אומר את הדברים האלה במפורש. לכן הוא אומר את זה באופן כזה שאתה זוכר עם אשתי זה להתקל קצת בסנהדרין, קצת בברכות ד', קצת בברכות ט', כדי להבין מה מדובר.
זה
כבר בעבודה,
זאת אומרת, אם בן אדם
הוא
בן העולם
הבא, נדע,
ואם יש אנשי הפרטית, הוא יישאר ב...
לא נכון, אז מה? אבל הוא יכול להיות צדיק או רשע. כלומר, זה משהו אחר. להיות צדיק או רשע זה אף אחד לא קרה בשבילה.
לא, בסדר. אבל שאלה אם במישור הלאומי, בן אדם שכן יש לו נשמה לאומית וכן אכפת, הוא בן העולם הבא, איך הוא דואג למי שמסתפק רק בחלק בשביל נשמה פרטית?
הוא יצטרך לעזור לו.
הוא לא יכול.
נכון, זאת אומרת, יכול להיות שמי שיש לו רק חלק לעולם הבא, יכיר בגדולתו של מי שהוא בן העולם הבא. ואז הוא יגיד, בסדר, אף על פי שאינני כמוך, אבל אני מכיר בזה שהלכה כמותך. ואז יש לנו צדיק שסובל, נקרא צדיק ורע לו. צדיק שאין הלכה כמותו. יש לנו דוגמה, היה תלמיד חכם עצום, בעל רקע חרדי מובהק, שהכיר בגדולתו של הרב קוק. ולכן נכנע לרב קוק ואמר, אתה צודק. אבל הוא סבל מזה, כתן כך.
הרב זונפל.
לא, הרב זונפל לא הכיר בצדקתו של הרב קוק. אבל היה רב אחר שהכיר בצדקת הרב קוק למרות שהוא כותב מפורש שזה נוגד את הנפש שלו. לא, אני שומע אתם רוצים שמות. אם אני אומר אחד, אז כדי לא להגיד את שמו, נכון? בסדר, מה אתה רצית לומר?
רציתי לשאול אם זה קשור, כי אני זוכר פשוט שהפסקה הזו ממשיכה מה ומשהו ואלו שאין להם חלק משהו כזה, זאת אומרת שיש כאלה שאין להם חלק למרות הפסקה הזו.
נכון, זה בהמשך.
אז הם בנים לעולם הבא או שזה לא...
לא, שם הביטוי קרה. כל ישראל שם חלק עולם הבא, שנאמר דווקא, וכתוב, ואלו שלהם חלק עולם הבא, וזה יהודים גם. אז יש פה סתירה בין שני המשפטים. אז התשובה היא כזאת. כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק עולם הבא. בסדר?
אבל יש חלק.
כי אם לא...
לא הבנתי.
אני אסביר. אם זה, אם אתה אומר, חלק מהיהודים יש להם חלק, יש כאלה שאין להם. אז אל תגיד כל ישראל, תגיד. יש כאלה שיש להם חלק עולם הבא, יש כאלה שאין להם חלק עולם הבא. אבל זה אסימטרי המשנה. המשנה אומרת, כל ישראל שם חלק עולם הבא. ואלו שאין להם חלק עולם הבא. מה רוצים לומר? כל ישראל יש להם, כולל אלה שאין להם חלק עולם הבא, בסוף יש להם חלק עולם הבא. רק שזה צריך לעבור הרבה הרבה הרבה, הרבה ייסורים וגלגולים, מה שאתה רוצה. בסדר? רק השם.
יש שבין עולם הבא, זה יש להם קטרים, נכון? בין עולם הבא ו...
חלק עולם
הבא. אפשר לעבור
את זה? לא יודע. אני לא יודע, הגמרא לא נותנת מספיק, כן, אבל הגמרא לא נותנת מספיק אינפורמציה בנושא. משתמע שזה דבר שקשור לשורש הנשמה שלה.
יש לי בעיה עם הסמנטיקה של זה, נראה שקודם כל עם כל הכאב וכל הזה, אני שמח שאני בעולם הזה. כאילו עושים ניגוד בין אלה שהם בעולם הזה ונהנים על פי כל הסבל להיות בני אדם ולתפקד כבני אדם לבין המצב של הנשמה בלי גוף שמה בעולם הבא.
זה לא נשמה בלי גוף, נשמה עם גוף. זה מה שאני אומר, זה עולם הנשמות. עולם הבא זה לא העולם שאחרי המוות. עולם הבא זה העולם כפי שהוא עתיד להיות.
אז זה כבר יותר מובן.
זה העולם הבא.
כן, אז
לא העולם האחר.
כן, אז משתמע שיש אנשים שהם יותר מתפשרים עם מה שקורה בעולם הזה.
יש אנשים שחיים מן העבר, יש אנשים שחיים מן ההווה, יש אנשים שחיים מן העתיד. כל אחד מתפרנס ממשהו אחר. בני העולם הבא מתפרנסים מן העתיד. כן, בבקשה.
אני
לא חושב שכולם בני העולם הבא. יש הרבה כאלה, ואנחנו רואים שלא כולם. אם לא, לא היינו לנו מהיות. כן.
אם בעולם הבא מדובר על העולם כפי שהוא עתיד, מה כל כך חשוב לאנשים גיל שלהם חלק, או שיהיו בנים? אם אנחנו מבינים את זה ככה, זה לא נכון את זה, מה שחשוב יותר זה עולם הנשמה, זה נצח.
ההפך. עולם הבא יותר חשוב מעולם הנשמה. אז זה עולם הבא. חצי תמיתים. נכון, חצי תמיתים. אחרי חצי תמיתים.
ואם בן אדם דאג שיהיה צדיק, גם אם הוא לא בן העולם, הוא יהיה צדיק, אז עכשיו אנחנו נראה להגיע שם,
זה לא לו משהו. עולם הבא, זה מושג רחב מאוד. זה מושג רחב, מה זה עולם הבא? נתנו על זה שיעור, שני שיעורים נתנו על זה, פחות. אבל עולם הבא, באופן כללי, זה מה שעתיד להיות, זה בטוח. תן לי לדבר. אם אדם אופטימי, סימן שהוא הולך לקראת עולם רחב יותר. אבל
מה
שהיה,
אם זה
גלגול
לא חשוב,
נשמה? יש גם גלגול, אז זה לא כפרניה. יש גלגול נשמה, יש עולם הנשמה, יש עולם הבא, שמה עולם הנשמה זה עולם בניגוד. נשמות בניגוד. בסדר, אז פעם היינו בעולם כזה, אנחנו מדי פעם חוזרים לשם, מתגלגלים לפה, יש גלגולים דבר כן. אבל זה לא, זה נוגע לפרט, מה שאתה אומר. כשנדבר על העולם הבא, זה המציאות של כל הקוסמוס כולו, כפי שעתיד אני שם. זה שינוי של העולם. זה העולם הבא.
לא,
עבר. עבר זה לא עולם הבא, זה העולם שהיה.
אמרתי, יש עולם עבר?
לא. לא אמרתי עולם עבר. לא אמרתי זה. הבא. עכשיו. אבל אמרתי שיש אנשים שמתפרנסים מן העבר. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי שנתן לנו את התורה. בסדר, זה בעבר. ויש מי שאומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה מי שנותן לי עכשיו חיים. ויש מי שאומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה מי שעתיד לגאול אותי.
אני
לא מבין,
אני מנסה לי
מן העבר. אלוהי אברהם יצחק ויעקב. כן, נו. אלוהי אברהם יצחק ויעקב, זה לא אלוהינו. אלוהי אברהם יצחק ויעקב. בסדר?
מה אנחנו מכירים?
צריך לזאת מי זה אברהם יצחק ויעקב. כי, לא, אני רוצה, כתוב על אברהם אבינו, ויער והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אז הזוהר אומר, מי זה השלושה אנשים שהוא ראה? אברהם, יצחק ויעקב. אני צריך לבדוק, מי זה השלושה אנשים האלה? כן, אני לא אמרנו, יצחק ויעקב. טוב. עכשיו, יש פה קושיה, לכאורה. קושיה לכאורה קטנה, אבל לא חסרת משמעות לחלוטין. מטיב מר ברז דרבינה. אחד מאחרוני האמוראים, מקשה. בערב מברר שתיים לפניה ושתיים לאחריה. הרי בערבית, המשנה אומרת בפורש, שאחרי קריאת שמע מברכים שתי ברכות. אחת, אמת ואמונה מסתיימת בגאל ישראל, ומיד אחרי זה ברכה שנייה, השכיבנו. אז אם כן, אתה באמת לא יכול לסמוך בגלל התפילה. נכון? ואם אמרת באי לסמוך, הלא כסמך גאולי תפילה, אם אתה אומר שצריך לסמוך, הרי הוא לא סמך גאולי תפילה. דעה באי לממר השכיבנו. הרי הוא צריך לומר השכיבנו. מה? אמרי, כיוון את הכינור הבנן השכיבנו, כי גאולה אריך תדמיה. מכיוון שתקנו החכמים לומר השכיבנו, זה כברכת גאולה ארוכה.
אבל הדבר לגמור, זאת אומרת על הגאולה, כזאת אומרת על מי שהולך לישון, אין דמיון כדי להגיד ש...
למה זה גאולה עריכתה?
זה בדרכה עריכתה. אם היה מאותו עניין, אני יכול להגיד ככה, אבל...
מסקנה זה מאותו עניין. הרי מה הבעיה של הגאולה של ערבית? מה ההבדל בין גאולה מתחילה לגאולה שלמה? גאולה מתחילה, יש בה נגעים. הרי למה אומרים, למה מברכים השכיבנו? כן? ועשר מעלינו דבר, צרה, רעב, מגפה, משחית, כל הצרות שיש בעולם. אז יש גאולה שבה זה הולך לאט. ברגע שגאולה רק עוד לא הושלמה, באים המזיקים. זאת אומרת, גם לפי רבי יוחנן המחשיב את ההתחלתה לגאולה, יש לנו הבנה כלפי מי שאומר שזה לא גאולה, כיוון שיש צרות. לכן לא סומכים לגמרי. גאולה אריכתה, גאולה מתארכת. זה כפי שכתוב
בספר תהילים. מי ייתן בציון? בבקשה,
מה אפשר?
ישועת וישועות.
יפה מאוד. מי ייתן מציון? ישוע ישראל בשום השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. ועוד אומר בעל התהילים, מי ייתן מציון ישוע עוד ישראל בשוב אלוהים שבות עמו יגד יעקב ישמח ישראל. כן, אנחנו רואים שיש פה הפנה בין ישוב עת לישוב עות, השם ואלוהים. אז הטיפים אמרו שזה טעות של האורך, אני לא שם לב פעמיים את התיקון הזו כתוב, אבל האמת היא פשוטה מאוד, תלוי איך יש גאולה נעשית. אם זה בגלל הרחמים יזכה לבקה השם, אז הולך ישועת בבת אחת, שוב, הגענו. אבל אם זה לדרך מידת הדין, אלוהים, יש ישועות, קצת גאולה, נפסק, עוד קצת גאולה, עוד פעם נפסק, יש סכין במהלך הגאולה, עיכובים, נסיגות וכדומה. כן? אז יש הרבה צרות בדרך, זה ברכת השכיבנו. כיוון שאנחנו רק בהתחלת, אז צריך לברך השכיבנו. הגאולה אריך לה.
עכשיו אני חושב, זה היה יותר טוב להגיד קודם השכיבנו ואחר כך באמונה, זה לא ילך לחתום בגלל ישראל. להפך, זאת אומרת להגיד, קודם שומע את המועצה הזאת, למעט ליד יד, ולהגיע לעבר שלם, להיות גאלי שלם כמו שאנחנו
מברכים. אתה לא יכול באופן מלאכותי לדחוף את ההיסטוריה.
לא, חסר
מגיע. קושיה, לא יודע, תקצח. כן, מה שלא יהיה. לא, זאת אומרת, זהו, זה חשוב מאוד הנקודה הזאת, משתמש. לא משנה אם זה היה השם או אלוהים, זה ישועה או ישועה, בכל מקרה יגל יעקב ישמח ישראל. בכל מקרה, תגיד עליה בשמחה. בסדר? מה דלת בברכה?
לא, אם רק
אני אף פעם לא אמרתי עליה בברכה. עליה זה תמיד בברכה, זה שאלה. כן? שאלה מה בלילה? בפסח הוא מלל בלילה, נכון? אז גם ביום העצמאות הוא מלל בלילה. עכשיו בהזדמנות אני אלבד אתכם, כנראה שכבר הזמן עבר, מה המקור של הלל ביום העצמאות בלילה. לצערי הרב לא בכל מקום, אפילו במקומות בעלי הכרה ציונית, אומרים הלל בלילה וחושבים שלפי ההלכה זה לא בסדר, זוהי טעות. אבל אני בבית הכנסת שלי אומר הלל בלילה עם ברכה, עם יותר שהחיינו כמובן.
רק כמובן.
זה שאלה אחרת. רק כמובן.